אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורת יום ג' של 60 מחדש. עוד מעט נדבר על המתח הבריא והפחות בריא בין החותנים, החמיות, החתנים והקלות. לקראת חג השבועות נדבר עם גמלאי שגילה את הגבינות, נדבר על ארכיטקטורה, מוח וזיכרון. נדבר על זקנים בקולנוע וגם על פסטיבל שירה בסימן אדם זקן. וכמובן תהיה לנו מוסיקה כתמיד בצוות התוכנית היום ברצ'ף, ואיתי סופרין בהפקה, חן עוז היא טכנאית השידור, אני איציק יושע אתכם עד 12. אנחנו חוזרים היום לספרו של דוקטור אלי כץ, ששמו הקן שאינו מתרוקן, שיצא בהוצאת מטר. בפרק השלישי שלו הוא מתייחס לדינמיקות שבין הסבים והסבתות לבין ילדיהם ונכדיהם, וגם למעמד החמות והחותן. או על פי כותרות המשנה שאלי כץ נתן לפרק הזה, הפרק השלישי, הוא כותב כך, כל חתן לגיהנום ובחזרה בתוך שבועיים, כל קלה חמותי המחשפה בהשתקפות עצמית, כל חמות וכל חם קלתי הפרינססה והחתן עם הגנים הפגומים. שלום לדוקטור אלי כץ.
שלום, שלום. זה נשמע נורא כשאתה קורא את
ה... אתה כתבת.
ממש נשמע נורא.
נתחיל בחתן ועל הדרך לגיהנום ובחזרה בתוך שבועיים. איך צולחים את המשימה הזאת?
זה בעצם סיפור מאוד אישי שבו אני מתחיל את ה... באמת את הפרק הזה בספר, שנסעתי לשבועיים לטפל בהוריה של רעייתי. כי הם שניהם כבר מאוד מבוגרים וחולים, ובשבועיים האלה ממש עברתי סוג של טיפול קצר טווח, שבו פתאום הבנתי את מערכת היחסים בין אשתי וביני, לא הבנתי אותה בדרך כזו או אחרת כל חיי, אבל פתאום ראיתי את זה מזווית אחרת לגמרי.
הלו?
כן.
דוקטור כץ, אתה נפלת לי לרגע. תוכל לחזור על המשפט האחרון?
כן, דרך אגב, אני גם לא שומע טוב.
חן עוז, הטכנאית שלנו, היא תנסי איכשהו להגביר. בוא ננסה רגע. אנחנו שומעים אותך עכשיו.
אוקיי.
בוא נמשיך, כן.
אוקיי. נסעתי לשבועיים לטפל בהוריה של רעייתי, והשבועיים האלה היו פשוט חוויה מדהימה שבה גיליתי שוב כמה סבוך הקשר הזה בין חתנים וקלות או קלות וחתנים ובין החמות והחמים.
למה הוא מורכב כל כך ולמה הוא סבוך?
הוא מורכב כיוון שבעצם החמות והחמים הם
אגב, הריבול של חמות זה חמיות.
אני יודע, אבל זה כל כך סבוך שאני כל הזמן...
זה כמו אחות, אחיות.
כן, כן.
אוקיי. Okay.
אבל זה לא יוצא לי מהפה, באמת, העורכת שלי כל הזמן תקנה אותי, אז יסלחו לי המאזינים.
החמיות יסלחו לך.
בדיוק. Okay. אבל אתה יודע, הדרמה שלנו בעצם כהורים מבוגרים, כסבא וסבתא, הוא שפתאום יש איזשהו שלב בחיים שאנחנו סוג של מאבדים את ילדינו. פתאום ילדינו מתאהבים בבת בן זוג אחרים, מעבירים אליהם את הנאמנות שלהם, יולדים ילדים וממשיכים בחייהם. עכשיו, הנאמנות שלנו היא עדיין באופן טוטלי אליהם, אבל הנאמנות שלהם היא כבר לא באופן טוטלי אלינו.
זאת אומרת שמופר כאן איזשהו איזון שעמלנו עליו הרבה מאוד שנים.
נכון.
ובבת אחת, לפעמים בהדרגה, אבל זה גם כואב, הנאמנות עוברת לצד אחר לגמרי, למרות שזה נשאר במשפחה.
נכון, אבל אנחנו לא תמיד באופן מודע, אנחנו כסבא וסבתא, או כסבתא וסבא, נכנסים למלחמות הנאמנות האלה, ואנחנו, אתה יודע שהילדים שלנו גדולים וקצת נעלמים מאיתנו, אנחנו גם הופכים מאוד ביקורתיים אליהם, והביקורת הזאת, מבלי שאנחנו מרגישים, מיד מושלכת לבני הזוג שלהם, ומבני הזוג שלהם למשפחה שלהם. יש בחשיבה שלנו ממש איזשהו מימד גנטי, כאילו שלחתנים ולקלות שלנו ולמשפחה שלהם יש איזשהו ריח אחר מהריח של הילדים שלנו, ובכל מיני דברים קטנים הילדים שלנו מאחרים לארוחת ערב, או אנחנו לא מרוצים מהדרך שהילדים שלנו מתנהלים מול הנכדים שלנו, או אנחנו באים לבית של הילדים שלנו והוא לא מסודר. המחשבה הראשונה שעוברת לנו בראש, שזה לא אשמתם, זה כמובן האשמה של החתן או הקלה, ואז מיד אנחנו ממשיכים להסתלסל במחשבות הרעות, וחושבים זה לא רק החתן והקלה, אלא זה גם המשפחה של החתן והקלה. הקלה שלנו באה ממשפחה בגבולות, ותמיד כשהנכדים שלנו הם שם, הם מקבלים שוקו ועם סוכר וסוכריות, ואנחנו פשוט משתגעים מהדברים האלה.
אתה כמובן לא נמלט מהמתח המיתולוגי הזה של קלות וחמיות.
כן.
והיטבת לקרוא לזה בכותרת המשנה שלך, חמותי המכשפה בהשתקפות עצמית. למה אתה מתכוון?
תראה, יש דינמיקה מאוד מעניינת בין קלות וחמיות, וגם בין החתנים והחמים, שבעצם אנחנו, כשאני מדבר עכשיו אנחנו, אני מדבר אנחנו ההורים הצעירים.
כן.
כשאנחנו פוגשים, למשל במקרה שלי, כשאני פגשתי את זוגתי, מבלי שהייתי ער לכך, בעצם התאהבתי בה, אם השתמשתי קודם במטאפורה של ריח, התאהבתי בה דווקא בגלל הריח במרכאות האחר שלה. בגלל שהיא באה ממשפחה מאוד אחרת משלי, למשל המשפחה שלי היא מין משפחה יקית, קצת מרובעת, עם גבולות מאוד ברורים, ואני נפגש עם אישה שבאה מבית חם.
גבולות ברורים זה לא נורא, ובלבד שהם לא קשוחים.
בדיוק.
Okay.
ואתה יודע, ואני פוגש פתאום אישה שבאה ממשפחה זורמת ומעורבבת, ושתמיד יש שם אנשים ותמיד צירים של אוכל, אז אני מאוד מאוד נמשך לזה, וזאת הסיבה שאני מתאהב בה, בדיוק בגלל שהיא קצת חסרת גבולות ורעשנית וצבעונית. אבל הבעיה היא שברגע שהחיים קצת הופכים סבוכים, אז הדבר הראשון שעובר לי בראש כשאני כועס או לרגעים, זאת מילה נוראית, אבל אפילו שונא את אשתי, עד המחשבה הראשונה שעולה לי בראש היא בדיוק כמו אמא שלה, היא בדיוק כמו אבא שלה, היא חסרת גבולות והיא רעשנית. ובעצם החמיות והחמים שלנו הם מהווים איזשהו ראי לתמצית של בני הזוג שלנו.
אז עד כאן אנחנו פרסנו פחות או יותר את התשתית, את תמונת המצב ביחסים. בזמן הקצר שנשאר לנו, אני בכל זאת רוצה לשמוע ממך, איך אפשר לפרום את הלופים האלה, את המבואים הסתומים האלה?
אז אני אגיד שלושה דברים מהירים. אחד, שאנחנו, אם אני מדבר עכשיו מנקודת ההיבט של ה... סבות ושל הסבים או של החמיות והחמים, אנחנו חייבים לקבל את הקלות והחתנים כאילו היו ילדינו, ממש לאמץ אותנו, לאמץ אותם. ומנקודת ההיבט של הקלות והחתנים, אנחנו צריכים להבין שלי אין את הזכות, ממש באיזה מובן תנכי, אין לי את הזכות לתת ביקורת, לומר לאשתי דברים רעים על משפחתה. וזה חטא שכולנו עושים באיזושהי קלות בלתי נסבלת. כי אסור לנו, עוד פעם, בתור סבות וסבים, להעמיד את ילדינו במקום שהם צריכים לבחור בינינו ובין בני הזוג שלנו, ואין לנו כבני זוג את הזכות להעמיד.
זאת החוכמה.
בדיוק, והדבר האחרון והחשוב ביותר,
בקצרה,
שאני דווקא אומר מנקודת ההיבט של הסבות והסבים, שהקלות והחתנים שלנו מהווים בעצם איזשהו גשר שנותן לנו איזושהי אפשרות לתיקון בקשר שלנו עם הילדים שלנו.
שזה מה שחשוב.
ואנחנו במקום לעשות את התיקון, אנחנו הרבה פעמים בדקה ה-90 מקלקלים את הדבר שהכי יקר לנו, ובמלחמה מול הקלות והחתנים, אנחנו בעצם הורסים את הקשר עם הילדים שלנו.
הדוקטור אלי כץ, כותב הספר "הקן שאינו מתרוקן", כרגיל, כיף לדבר איתך, תודה רבה.
שחור ואז תשוב ותאמר כן אז תשוב ותאמר את כל המילים הטובות את כל המילים האוהבות בבאברבו בבאברבו בבאברבו
רבים מאיתנו תוהים מהן הדרכים היעילות יותר למלא את השנים שאחרי הפרישה, אבל מיוסי גינוסר נחסכו הלבטים והתהיות, הוא פשוט לא פרש מעבודה, ואת התחביבים שהוא פיתח במשך שנים הוא ממשיך לפתח עוד הלאה, ובשנים האחרונות הוא גם הוסיף להם אחד, והוא ייצור גבינות, שזה מה שמוכרים בימים האלה בעיקר ברשתות השיווק, בחנויות ובבתי הממכר לגבינות בעיר וגם בכפר, כי ככה מתכוננים אצלנו לחג השבועות. ואנחנו אומרים עכשיו שלום ליוסי גינוסר.
שלום יוסי.
אתה מנכ״ל פאן קנה, שזה חברה שנותנת שירותים בתחום ניהול סיכונים ובקרה, נכון?
כן, אני מנכ״ל של פאן קנה ניהול בקרה. אנחנו נמצאים בעסק כזה כבר 30 שנה.
זהו, מה זה אומר ניהול סיכונים ובקרה?
זה אומר, למשל, טיפול במעילות שקורות בחברות. זה אומר שיפור תהליכים, חיסכון כספי. זה אומר סייבר, סגירת מערכות בפני פריצה של כל מיני האקרים וכיוצא בזה, ביקורת פנימית.
בקיצור, עניינים מאוד מאוד כבדים ומשמעותיים בחייה של חברה חשובה. מתי נכנסת לייצור גבינות?
אני חושב לפני איזה 15 שנה, משהו כזה, לא מעט זמן.
איך זה קרה?
אני מתעסק בכלל באוכל ויין, עושה נקניקיות בבית, עושה בירות, סיידר, כל מיני דברים כאלה, וגבינה זה היה כאילו מובן מאליו, כאילו אחד מהתחומים של אוכל ויין, אבל כאן נתקלתי בבעיה, מכיוון שבניגוד לדברים אחרים שהיו יחסית קלים, אתה עושה ניסוי וטעייה פעם, פעמיים, שלוש, אתה מצליח לייצר משהו שהוא סביר, בגבינה זה לא הלך לי. עשיתי פעם, פעמיים, שלוש, ונכשלתי ונפלתי, יצאו גבינות מסריחות.
מסריחות זה נהדר, לא?
זה תלוי כמה מסריחות. אני יכול לספר לך, אנשים בבית לא ירדו למרתף ששם עשיתי את הגבינות, מכיוון שהיה כך מסריח.
אוקיי. אז רגע, איך יודעים, אם כבר אנחנו בריח, אם אנחנו בריח, בוא תגיד, מה נחשב לריח מסריח טוב וריח מסריח לא טוב?
זה תלוי הרבה בטעם שלך. אבל אתה יודע, יש כמה מהגבינות הטובות בעולם, הם כמה מהגבינות, הם כמה מהמוצרים המסריחים ביותר בעולם.
נכון.
אז כן, יש כאלה שנורא אוהבים אותם, ויש כאלה שהם לא מסוגלים להתקרב להם. אבל זה לא רק נושא של הסירחון, זה גם בכלל לייצר גבינה שהיא עומדת בסטנדרטים שהיית מצפה. שהיא לא תהיה למשל יבשושית מדי, שהיא תהיה רכה ונמוכה, שתהיה מעניינת בטעמים שלה ולא תפלה. אני חייב להגיד לך ש...
אלא אם כן זאת גבינה שמאופיה היא קשה יותר, לא?
כן, הכוונה שלי גם כשהיא קשה, אז היא אמורה להיות יחסית נמוכה. Mm-hmm. היא לא אמורה להיות יבשושית, היא לא אמורה להיות אבקה.
אוקיי. אני
יכול לספר לך למשל שגבינות כחולות, שזה... אולי מהגבינות המסובכות ביותר, לקח לי שנים רבות לעשות את הגבינה הזאת כמו שצריך.
כי מה חשוב לדעת, מה חשוב לדעת בייצור של גבינות כחולות? כדי שהם יהיו, יגיעו למצב האופטימלי, עד כדי שתוכל לקבל עליהם אפילו פרס. אגב, קיבלת איזה פרס על ייצור גבינות?
לא קיבלתי, מכיוון שאני לא מתחרה, אבל אני אספר לך איזשהו סיפור נחמד, אני נותן את ה...
גבינות שלי לאיזשהו שף ידוע בתל אביב של אחת ממסעדות המובילות, בכדי שיחווה דעתו.
תגיד את השם שלו, אנחנו יודעים אותו, תגיד אותו.
אוקיי, תומר טל. ממסעדת ג'ורג' וג'ון. אז אני נותן לו את הגבינות שלי ככה שאיתם ויחווה דעה. ולפני כמה ימים הוא סיפר לי, הוא הרים אליי טלפון וסיפר לי שהוא ישב לקוס יין יחד עם יונתן רושפלד, ויונתן נתן מחמות לגבינות, וזה מאוד מאוד שימח אותי.
יפה, אז הנה, אתה יודע, יש שכר למאמצים שלך, לכישלונות ולהצלחות, עד שהגעת ל... איזה גבינה זאת?
איזה גבינה נתתי? כן. נתתי כמה סוגים של גבינות. יש ושרן, למשל, מחלב פרה, ונתתי גבינה כחולה מחלב עיזים, ונתתי גבינה של עובש אדום מחלב כבשים. אז הגבינות הן משתנות. כל פעם אני, כל פעם שאני רוצה לעשות גבינה, אז אני מסתכל על הגבינה שעשיתי בפעם הקודמת מאותו סוג, אני מנסה ללמוד מהטעויות, ומנסה לתכנן את התהליך, ככה שאני לא אצטרך במהלכו לחשוב יותר מדי, אלא לבצע אותו כמו שצריך.
איזו גבינה היא מאתגרת ביותר להכנה, לייצור?
אז סיפרתי, הגבינות הכחולות לטעמי, הן יהיו אותן הכי הרבה.
הן הכי קשות לייצור? חשבתי שזה...
לטעמי כן. לטעמי כן. זה לקח לי שנים ומאות ליטרים של חלב, עד שהצלחתי להגיע למשהו סביר, למרות שאני חייב להגיד לך שבני הבית שלי מאוד נהנו גם
מהכישלונות.
מהכישלונות, כן. כן. בדיוק ככה. אבל כדי שתהיה גבינה, שהיא תהיה נמסה בתוך הפה שלך, וגם שיהיה לה את הטעם המעניין הזה של הכחול, זה לוקח הרבה זמן. לי לקח הרבה זמן. יכול להיות שאחרים עושים את זה קלי קלות.
אז כדי לייצר גבינות, ממה שאני שומע בדברים שלך, צריך קודם כל המון סבלנות ואורך רוח, כי זה לא הולך ממש טוב בהתחלה. איזה עוד תכונות חשוב לו למי שרוצה להיכנס לתחום הזה?
ללמוד הרבה, מכיוון שזה, בניגוד למה שחשבתי, שזה, אתה יודע, תחום שבו אתה לא מראה אותו בקלות, עושה אחר כך דברים, צ'יפ-צ'אק. ככל שנכנסתי פנימה, הבנתי שאני צריך יותר ויותר השקעה של זמן בלימוד. אז התחלתי על ידי זה שקניתי ספרים באמזון בארצות הברית ולמדתי. ואחר כך ראיתי זה לא מספיק. ואז התחלתי לקחת קורסים בארץ, בבריטניה, בצרפת. וכיום, גם כיום, אתה יודע, אני מנסה ולא מצליח ומתייעץ עם חברים שהם גבנים מקצועיים ועוד פעם עד שמצליח לעשות. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תהליך שגם אני חייב להגיד לך מלווה אותי בעבודה שלי, כן? זה אחד מה...
מעניין, זאת הייתה השאלה הבאה שלי, איזה מהתכונות שיש לך בחברת ההבטחה והבקרה וניהול הסיכונים אתה לוקח לייצור הגבינות?
אז יש כאן את הנושא של העמקה, של לקחת איזשהו תחום שאתה לא מבין בו וללמוד אותו עד שאתה מרגיש שאתה מסוגל לסייע ללקוח בשיפור התהליך שלו, בחיסכון, לחסוך לו כסף, למנוע פרצות במערכות שלו, כך שלא ייכנסו שם מועלים או כאלה שרוצים לחדור למערכות שלו מבחוץ. זה דבר אחד. דבר שני, זה הרבה סבלנות ואורך רוח. כמו שאמר המדריך שלי בצרפת, הוא אמר שלהכין גבינה זה לפעמים כמו לזרוק כדורת, כן? בולינג, לזרוק אותו במרחק של קילומטר. אתה יודע איך אתה זורק אותו, אתה לא יודע לאן הוא יגיע בסופו של דבר.
יפה.
אז יש כאן את הנושא של אורך רוח, ויש כאן את הנושא של...
ואופטימיות, זה לא רק אורך רוח, זה גם אופטימיות, כי אתה לא יודע איך הוא יגיע בסוף הכדור הזה של הבאולינג גבינה. אנחנו מתקרבים לסיום השיחה שלנו, רק רציתי לשאול, אתה מוכר את הגבינות שלך?
לא, אני לא מוכר אותם. בשלב הזה אני רק... נותן אותם למשפחה, חברים ולקוחות. לפעמים אני מגיע לאיזושהי ועדת ביקורת של אחד מהלקוחות שלי, ופותח שם איזשהם 2-3 גבינות, אין ספק שהוועדה אחר כך אולי היא נעשית באווירה קצת יותר מסריחה, אבל גם באווירה טובה.
יוסי גינוסר, האיש מייצר גבינות גם אחרי גיל הפרישה ובעצם ממשיך לעסוק. שיהיה לך חג שמח וגבינות מסריחות, אבל טובות.
תודה רבה לך.
להתראות.
תודה רבה לכולכם.
ביי ביי. טיקי דיין. עכשיו אנחנו נשאל איך הקירות וחללי הבית והחפצים שבו נוגעים לנו ומה קורה במוח בזמן שאנחנו שוהים בחלל כלשהו, והאם העיצוב יכול גם להשפיע על מצב הרוח שלנו ואולי אפילו על מפלס האושר. בשיחה הקודמת שלנו עם האדריכלית דבורה צרויה דיברנו על כך שסביבות מגורים, סביבת מגורים שנותנת מענה וגם תומכת ביכולותיו של האדם המבוגר, היא בעלת איכויות חברתיות ונפשיות גדולות, שבסביבה כזאת באמת נעלם התסכול שנוצר בפעמים שבהם יש חוסר התאמה בין הבית והצרכים. וגם סיכמנו שההשקעה בעיצוב עם מחשבה עתידית על הגיל השלישי בהחלט מוכחת כהשקעה נכונה, והיום אנחנו נמשיך את השיחה הזאת. שלום לאדריכלית דבורה צרויה.
שלום, שלום.
היום אנחנו נדבר על נוירו-ארכיטקטורה.
נכון.
על הקשר שבין עיצוב הבית והמרחבים שאנחנו חיים בהם לבין ההשפעות על המוח. איך זיהו את הקשר הזה ואיך עובדים איתו בעבודת התכנון?
למעשה המוח משדר לנו או מפריש איזה שהם הורמונים שבאמצעותם אפשר להבין מה מצב הרוח של אותו אדם, האם הוא במתח, האם הוא בחרדה, האם הוא מאושר, האם יש לו מצב רוח טוב באותו רגע. אז זאת אומרת, כשנכנסים לאיזשהו חלל ומרגישים במשהו, מיד המוח מאותת לנו. אם זה הרגשה נעימה, או אם זו הרגשה קצת מפוחדת. אז בעצם ההרגשה הזו יכולה לתת לנו אינדיקציות מאוד מאוד טובות לגבי התכנון האדריכלי. זאת אומרת, כדאי לנו מאוד לראות איך ההשפעה של הסביבה האדריכלית משפיעה על הבן אדם. ואם אנחנו רוצים שהאדם יהיה בריא, מאושר, חיוני, עם מצב רוח טוב, אנחנו ניצור סביבה אדריכלית מתאימה לו. אם אנחנו רוצים למשל שהבן אדם יהיה מאוד ירצה לקנות דברים, אז אנחנו נכניס אותו למרכז מסחרי שיעורר בו את הפעילות הזאת. אז כך שהמחקר הזה הוא מחקר מאוד מאוד חשוב, ובעצם תורם לרווחת האדם.
איך את משתמשת בזה כשאת באה לתכנן מרחבים, במיוחד לאנשים מבוגרים?
למשל, אנחנו יודעים שהצבעים הם דברים מאוד מאוד משפיעים על על מצב הרוח שלנו. יש צבעים שמאוד מרגיעים ונותנים לנו הרגשה של נינוחות ומורידים את לחץ הדם. צבעים כמו צבע כחול או צבע ירוק, הצבע שמתקשר עם הטבע ועם הים. אנחנו יודעים שזה מוריד את לחץ הדם, משרה שלווה ומוריד את קצב הלב. זאת אומרת, השימוש בצבעים האלה בהחלט בהחלט יכול לעזור.
זאת אומרת, במחקרים ממש רואים שימוש מה קורה למוח כאשר משתמשים
נכון.
בצבעים כאלה. בנגיד,
נכון.
אני סתם אומר, נגיד מצאת שכחול נורא טוב שיהיה בסלון כי זה מרגיע, כי זה מקום שאנחנו נרגעים בו, אבל אם אנחנו נשים שם אדום, אז משהו בפעילות המוח יראה איזושהי נוחות.
נכון.
כן?
נכון, צבע אדום הוא צבע מאוד דומיננטי ומעורר ונותן הרגשה של עשייה מרובה. הוא מכחיש את פעימות הלב והוא מעלה את לחץ הדם, מגביר את קצב הנשימה. זאת אומרת, הצבעים בהחלט
טוב, אני,
יכולים...
אני הולך להחליף את כל הבית לכחול.
אז זהו, אז גם מינון זה דבר מאוד חשוב. לא להשתולל עם צבעים בצורה בלתי מושכלת, אלא לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מדודה. להשתמש נגיד ברהיטים צבעוניים, או קיר אחד, לא את כל הבית, אלא קיר אחד, או איזשהו רהיט פריט צבעוני. משהו שגורם לנו להתמקד בצבע ובאמת להירגע באותו... באותו מבט.
זאת אומרת, את אומרת, דווקא הגיוון הוא נכון, הוא אפשרי, הוא אפילו כדאי,
נכון.
ולא ללכת על כחול גורף כמו שהתכוונתי לרגע, כי
כן.
הרוגע הזה כנראה יופר בגלל המונוטוניות.
בדיוק, בדיוק. אנחנו okay. רוצים ליצור מצב של מינון נכון, וככה זה לא מעורר ולא מרגיע יותר מדי, כי אנחנו רוצים גם שבן אדם יהיה פעיל, אנחנו לא רוצים רק להרגיע כל הזמן.
כמובן. יש עוד איזשהו עיקרון שכדאי להקפיד עליו במרחבים הביתיים, נגיד במטבח?
המטבח צריך להיות אזור בעצם, המטבח הוא לב הבית, בוא נגיד נודה על האמת. המטבח הוא הלב, הוא
אני
ממנו...
אני לא מודה בקלות.
אוקיי.
זה לא אצלי.
אז, אז okay. יש תכונה סביב המטבח, בוא נגדיר את זה ככה. אנשים, כשנמצאים במטבח, כדאי מאוד שיהיה קשר לאזור המגורים, לאזור של הסלון ופינת האוכל, ואזור שנמצאים בו כן אנשים. זאת אומרת, אם בסלון צופים בטלוויזיה ובמטבח מכינים את האוכל באותו זמן, אז צריך שיהיה קשר עין לפחות. המרחב הזה, המרחב כדאי שיהיה מחובר, וכדאי שיהיה קשר בין האנשים שנמצאים בו, ועל ידי כך יש איזה שהם רגשות מאוד עמוקים של נינוחות.
ששוב רואים אותם בפעילות של המוח, גם אצל אלה שנמצאים במטבח וגם אצל אלה שנמצאים בסלון.
בדיוק, יש איזה מין הרגשה של נינוחות, של הקלה, הקולות של בני הבית נשמעים. ואז אנחנו רואים גם שבאמת ההורמונים שהם מיוצרים הם הורמונים של רוגע ושל שלווה. ההורמונים האלה הם בדרך כלל זה אוקסיטוצין וסרוטונין.
אוקסיטוצין זה הורמון האהבה, נכון?
נכון מאוד, כן. וגם סרוטונין זה הורמון הורמונים שהם מרבים את הרוגע ואת ההנאה.
זאת אומרת, אם אנחנו גם מתחבקים וגם בקשר עין מהמטבח לסלון, אנחנו בני אדם מאושרים.
בדיוק, אנחנו בעננים, בעננים. עכשיו, כל הסיפור הזה הוא בעצם כדי ליצור מצב של עושר, רווחה, רווחה פנימית, רווחה נפשית. וכמובן, כמובן שהבסיס הוא ליצור מצב של בריאות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מאושרים ואנחנו מחייכים וטוב לנו, אז גם הבריאות שלנו תהיה הרבה יותר טובה.
יפה, אז זאת הנקודה המאושרת והנכונה והטובה בדיוק. לסיים את השיחה הזאת על נוירו-ארכיטקטורה איתך האדריכלית דבורה צרויה. תודה רבה.
תודה, תודה רבה.
להתראות.
בבוקר מאורפל, חמה עולה אל על, בין רסיסי הטל, בולקול נדנוד על על, חרש תהלך בדד, מיכל שלי מיכל. עיניה כחולות, רכות וחום גדולות, ראש הזוב הטלטל, ניסה בעון אל על, החלמה תהלך בדד, מיכל שלי מיכל. בואי מיכל שלי, בואי ספרי נא לי, מהו סודת הרחז? בום 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 בופי מיכל שלי, אנא גלינה לי, מה החלום שגז? ליל קסם יעטוף את שחור סלי החוף, עם עליצות הגל וכוכבים מעל, שם ניצבת לבדד מיכל שלי מיכל. אז בי הים הלל, סיפור בלמי הלל, דמעה נופלה אל גל, סודה הילית אגל, מדוע תהלך בדד, מיכל שלי מיכל. בואי מיכל שלי, בואי ספרי נא לי, מהו סודך הרחז? בום 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 בואי מיכל שלי, אנא גלי נא לי, מה החלום שגז? ליל קיץ להבה, מיכל איתה הבה, באלם חין אני, תמיר וחייך אני, מאז תמיד היו יחדיו, והוא מיכל שלי. אויבים פלשו לישוב, הבטיחו לשוב, המדין עברה מיכל, עדים הים הגל, מאז רק תייחל בדל, מיכל שלי היא מיכל. בואי מיכל שלי, בואי יקשיבי לי, עוד ייגמר הקרב. בום 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 בואי מיכל שלי, אנא שימינה לי, יום בא והוא יקרב.
האחים שלם. כן, אפשר להשתעל במיקרופון סגור. מעת לעת אנחנו מנסים להאיר את הייצוגים של זקנות וזקנים בתחומים שונים, כמו בספרות, כמו במקרא, וכמו בקולנוע, שזה מה שאנחנו עושים היום, ולכן ביקשנו מגיל וסלי, שהוא בלוגר של קולנוע, לבחור בעבורנו סרטים שגיבוריהם זקנים, ולדבר עליהם. אנחנו נדבר עכשיו, אתם יודעים, ניתן לגיל להציג אותם. שלום גיל וסלי.
שלום, שלום.
הנה, גם אתה משתעל עם מיקרופון פתוח. אז איזה סרטים...
זה היה מתוך הזדהות.
תודה, תודה רבה. אז איזה סרטים בחרת לנו היום?
אוקיי, אז בחרתי שני סרטים. באופן כללי, להבדי לפי דעתי מעולם הספרות, עולם הקולנוע לא ממש הופע בייצוגים של דמויות בגיל 70 פלוס בסרטים שבעצם מציבים אותם במרכז הבמה, אז בחרתי שני סרטים כאלה שהם די יוצאי דופן. אחד נקרא 45 השנים, זה סרט בריטי קטן משנת 2015, יחסית לא מזמן, משחקים בו תום קורטני ושרלוט רמפלינג. הם משחקים זוג שהשמות שלהם ג'ף וקייט, שמתכוננים לקראת יום הנישואים 45 שלהם, והחיים שלהם בעצם נראים כאילו רגילים, הכל על מי מנוחות, ואז מגיע מכתב שאומר בעצם...
רק נאמר שאין להם ילדים, אבל ג'ף וקייט.
נכון, אין להם ילדים.
אחרי 45 שנות נישואים, כן.
הם חיים בקאנטריסייד של בריטניה. יום אחד הם מקבלים מכתב שאומר שנמצאה גופה של אישה שהוכרזה כנעדרת לפני יותר מחמישה עשורים באלפים השוויצריים. אנחנו מבינים שהאישה הזאת קוראים לה קטיה, היא האהובה הקודמת של ג'ף לפני קייט, והיא בעצם נפלה לתהום בזמן שהם היו בטיול באלפים כזוג צעיר. והחשיפה הזאת בעצם של הדמות הזאת בעצם מתגנבת אליהם, כאילו פתאום כמו איזה רוח רפאים שקטה כזו. שומעים אותי?
כל הזמן.
אוקיי.
לא רק שומעים, גם מקשיבים רוב קשב.
לא, אני נשמע לי כאילו נפל לי הקו לרגע. סליחה. איפה הייתי? בכל אופן, אז הדמות הזאת שלה היא בעצם ככה נכנסת לחיים שלהם כמו איזה רוח רפאים כזו, והדמות של קייט, שהיא בעצם הדמות הראשית, מתחילה להבין שבעצם מתחילה לקבל את התחושה שכל המערכת יחסים שלה, כל 45 שנים האלה, היא הייתה בעצם איזו שחקנית משנה במקום השחקנית הראשית, ומתחילה להבין שהרבה החלטות שהם לקחו בחיים כזוג, במיוחד ההחלטה לא להביא ילדים, היו קשורות באופן ישיר לקטיה, בעקבות פרטים חדשים שהיא מצליחה להבין עליה. זהו, סרט...
מה קורה, מה הגילוי הזה בעצם עושה על מערכת היחסים שלהם? הם כבר עברו כמעט, לא כמעט, את רוב החיים שלהם ביחד, עם החלטות לא פשוטות, ובכל זאת יש איזה מין מידע חדש שמצליח להרער ולטלטל את כל הספינה.
אז בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל היא בעצם מבינה שההחלטה, אחת החלטות המרכזית, אולי ההחלטה הכי גדולה שלהם כזוג שלא להביא ילדים, היא קשורה באופן ישיר למוות של קטיה. ובעצם היא חיה באיזושהי
ידיעה... זאת אומרת, היא מרגישה מרומה במידה מסוימת?
היא מרגישה בעצם שהיא הייתה כל החיים שלה תחליף למישהו אחר. וזו תחושה פתאום מאוד קשה להיות מולה, למרות כמות הזמן, למרות 45 השנים שאנשים האלה בעצם מבלים ביחד. וזה איזשהו משהו מעניין שלפי דעתי רק זוג שיש לו, זו דרך מעניינת לבחון כמות כזאת גדולה של זמן בו זוג נמצא ביחד במערכת יחסים. משהו שרק אנשים בגיל הזה יכולים להגיד על עצמם שהם ביחד כל כך הרבה זמן. כן. ביחד עם זאת...
וההחלטה שלה נובעת בעיקר באמת מקילומטראז' החיים שלה כאישה מבוגרת, או שזה עניין של האופי או של הדמות?
לא, אני חושב שזה עניין של הזמן, לא סתם סרט, זה השם שלו. זאת אומרת, השם שלו הוא בעצם מתמקד בזה, מתמקד באיזשהו פרט קטן שמאיר באור אחר 45 שנים של זוגיות.
כן, למידע כזה באמת יכול להיות ערך מטלטל. אגב, רק אתמול שמעתי על זוג שבימי הקורונה התקרבו מאוד זה לזה וחשפו זה בפני איזה סודות, ואחד הסודות שהבעל חשף בפני אשתו הוא שהוא תרם זרע. באמת? לפני שהוא הכיר אותה. הם בדרך לרבנות. היא לא לקחה את זה טוב. אבל זה סיפור לסרט אחר.
זה נשמע כמו גרסה הקומית של הסרט.
אבל זה אמיתי, זה לגמרי אמיתי. מה הסרט השני, גיל?
אז הסרט השני הוא סרט קצת יותר ידוע, קוראים לו אהבה של מיכאל הנקה, הוא זכה בדקל הזהב ב-2012. בעיניי זה הסרט בעיניי, לעניות דעתי, זה הסרט הטוב ביותר שנעשה בעשור הקודם. זה שוב שני הסרטים האלה, הם סרטים מאוד מאוד קטנים. אין בהם הרבה דמויות, אין בהם הרבה לוקיישנים. הסרט הזה הוא למעשה כולו מצולם בדירה אחת. מספר את הסיפור של ז'ורג' ואן. הם זוג בורגני פריזאים, יש להם ילדה אחת, היא משם בוגרת. השחקנים הם... אימנואל ריבה וז'אן לואי טרינטיניאן, את הבת שלהם משחקת איזבל אופר. מיכאל אנקה הוא במאי אוסטרי מאוד מאוד מפורסם וידוע, אחד הבמאים הכי חשובים שעובדים היום. וזהו, בעצם החיים של הזוג הזה משתנה כשאן עוברת אירוע מוחי. בהתחלה זה נראה כמו אירוע מוחי קטן ומינורי, הוא לא באמת משפיע על התפקוד שלה, אבל מהר מאוד אנחנו מבינים שהיא עוברת סדרה של אירועים מוחיים לאורך הסרט, שמדרדרים לחלוטין את המצב של הגוף שלה, ואנחנו בעצם עדים לטיפול של ג'ורג' באשתו, בזמן שהוא רואה אותה מתפרקת לחלוטין. עכשיו, זה נשמע כמו הסרט הכי דיכאון בעולם, וזה באמת סרט קשה, קשה לצפייה, אבל דווקא בגלל הישירות שבו הוא מסתכל בעצם על הזקנה, זה סרט שכל כולו הסתכלות בעיניים פקוחות על הזקנה, דווקא בגלל חוסר הסנטימנטליות שלו, בגלל זה הוא כל כך מרגש, ולמעשה ההסתכלות הזאת על ההתפוררות של הגוף בגיל מבוגר חושפת כמה שלמרות כל זה האהבה חזקה יותר מהכל. זה נשמע ככה קצת קיצ'י לסרט מאוד לא קיצ'י, אבל זה הסרט. לא, זה באמת נשמע כמו סרט שאם הייתי מספר את זה כאילו לכל בן אדם אומר לי אני בחיים לא רואה את הסרט הזה, אבל באמת אין סרט שאני יכול להמליץ עליו יותר. זה סרט שהוא פשוט אגרוף בבטן, וזה סרט שבאמת היה יכול להתרחש גם בכל מקום בעולם.
יפה, אז הנה, שני משברים שאחד מרסק ואחד מחזק. 45 שנים, סרט אחד, אהבה, סרט שני. גיל וסלי, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי, יום טוב.
אדם זקן, מה יש לו בחייו? הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם. הוא מדשדש אל המטבח, ושם המים הפושרים יזכירו לו שבגילו
פסטיבל שבועות שירה שמתקיים ביוזמת אגודת הסופרים העבריים ובהפקתה ייפתח בערב חג השבועות ב-28 במאי בשעה 5:30. ובמסגרת הפסטיבל הזה יתקיימו 12 אירועי שירה, ואירוע הפתיחה יעמוד בסימן 25 שנה למותו של המשורר דוד אבידן, וכותרת האירוע הזה לקוחה משירו של אבידן, ערב פתאומי, או כמו שאנחנו מכירים אותו יותר, או כמו שאנחנו שומעים, אדם זקן, מה יש לו בחייו? שלום לצביקה ניר. צביקה ניר?
צהריים טובים. זה לא כותרת הערב, זה כותרת ערב אחר.
אלא? רק נגיד שאתה יושב ראש אגודת הסופרים העבריים.
כן.
זה בסדר?
תורם טובים, כן, בהחלט. כן.
תקן אותי על הכותרת.
המופע הפתיחה, הכותרת שלו תהיה הרחובות ממריאים לאט.
אוקיי.
השיר ששמת, שמתקשר יפה מאוד עם הסרט האהבה של הנקה.
נכון.
הוא מוקדש ככותרת לשני ערבים שאנחנו עושים שירה פתוחה לציבור.
אוקיי, ומתי הם התקיימו?
הם מתקיימים פעמיים, פעם אחת ביום שישי בשעה 6, ופעם שנייה ביום ראשון בשעה 6. לפנות ערב, והציבור שלח שירים, ויש לנו ועדה שעברה להם, והציבור יקרא את השירים האלה דרך הזום. ובחרתי במוטו הזה שאדם זקן מה יש לו בחייו, משתי סיבות. סיבה אחת, שזה באמת מתקשר לדוד אבידן. הסיבה השנייה, שאנחנו בתקופה האחרונה, הנושא הזה של הגילנות עלה מאוד על הפרק, קבוצות סיכון למיניהם, מה שקרה בבתי האבות השונים, הדיור המוגן וכיוצא באלה. וחשבתי שזה יהיה נכון להקדיש ערב אחד לפחות לשירה סביב הנושא הזה של הגילנות, ולאפשר לציבור השורים וכותבי השירה בארץ לשלוח שירים לערב הזה.
אתה יכול לתת לנו דוגמאות לשירים שקיבלתם?
אני לא יכול. אני חושב שזה לא, 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 לא ראוי ולא הוגן.
נחכה, אתה אומר, לערב עצמו ונשמע אותם בפי זה. תגיד, האירועים האלה הם סוג של פיצוי לפסטיבל במטולה שלא מתקיים?
כן, במידה מסוימת. השבוע שירה זה בדרך כלל בשבועות אני במטולה, אני חבר בוועד הציבורי של פסטיבל השירה במטולה, למעלה מ-20 שנה שאני הולך לשם, ואנחנו לא מתחרים בפסטיבלים קיימים. אבל עלתה דרישה מהציבור, מהקהל, אם אפשר להתבטא במושג הזה, לנוכח הפעילויות המוצלחות מאוד שקיימנו בתקופות, בחודש האחרון, באמצעות מילת הקסם הזה זום, שאלפי כותבים וציבור שונה, מכל העולם דרך אגב, נכנסו לשמוע את האירועים שלנו ואת המפגשים הספרותיים שלנו. ואז עלה בדעתנו שבמילה מתול הפסטיבל הזה בוטל, אז בואו אנחנו נעשה את זה דרכנו, בהפקתנו, דרך הזום בעיקר, ובחלקו דרך מה שאפשר בבית הסופר. מופע הסיום יהיה בבית הסופר גם, בשידור ישיר. וגם בזום.
מי עוד השתתף במהלך הפסטיבל הזה?
תראה, בסך הכל עשיתי חשבון מהיר לפני השידור, למעלה מ-100 משוררים וכותבי שירה ועוסקים בשירה השתתפו בפסטיבל הזה. אנחנו מחלקים אותו לכמה וכמה תחומים. קודם כל חשבתי שראוי שנעשה כמה מחוות למשוררים שלא איתנו, אחד מהם זה כמובן דוד אבידן,
שצריך להגיד שרן צור גם השתתף ישיר שירים של אבידן.
גם בת זוגו האחרונה וגם בנו יעלו לשידור.
ציפורן וטאו.
נכון, למחרת אנחנו עושים אירוע שהוא גם כן 50 שנה לפטירתו של המשורר אביגדור המאירי. אנחנו עשינו בבית הסופר אירועים לנתן אלתרמן ולאה גולדברג בנות 50 שנה לפטירתם. אבל לא הספקנו לעשות את זה בצורה מסודדת לאבידור המאירי, אז נעשה מפגש כזה ביום שישי בבוקר. אנחנו עושים בשעה 4 מפגש לישראל אלירז, השיריו האחרונים של ישראל אלירז, על ידי מנחה עורכת חווה פנחס כהן, ועם פרופסור רפי וייכרד, דוקטור ליטי רונן. אנחנו עושים ערב שירי חנוך לוין, שמסכם את הפסטיבל, כי גם חנוך לוין היה משורר, וגם עוד הרבה אירועים, גם יפה. אירועים שקשורים
צבי קניר, יושב ראש אגודת הסופרים העבריים, תודה רבה על שבועות שירה שאתם מתכננים לנו, הפסטיבל הזה,
ושנדע,
אנחנו נבוא, נצטרף, תודה. הנה לסיום, אנחנו שוב עוד עם דני ליטני. ערב פתאומי, זה השם הרשמי של השיר, אדם זקן מה יש לו בחייו. תודה, להתראות.
אדם זקן, מה יש לו בחייו? הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם. הוא מדשדש אל המטבח ושם המים הפושרים יזכירו לו שבגילו אדם זקן, מה יש לו בבקרם? הוא קם בבוקר קיץ ובר סתם.
זהו, עד כאן 60 מחדש ליום שלישי. אני אחזור אליכם ביום ראשון הקרוב. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות ברצ'פט, איתי סופרין בהפקה, חן עוז, טכנאית השידור. אני איציק יושע, מאחל לכם חג שמח, להתראות.